טוב, אז אנחנו ממשיכים בפרק ב' במהלך האידאות. אז אומר הרב חוקך, מתוך הכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו, להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסהו ואת בסיס עמדתו, המשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברעיון האלוהי, סובב הולך רוח האדם, לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. אז יש פה בעצם הסבר היסטוריוסופי אבולוציוני של ההופעה של עם ישראל. אז הבחירה בעם ישראל זה לא איזושהי החלטה שרירותית של אלוהים שיום אחד הוא בחר ב... אברהם אבינו בעם ישראל, אלא יש פה תהליך שהמציאות כולה עוברת, באופן כללי גישה של הרב קוקי, שהתפיסה של כל היהדות זה בעצם תהליך שהמציאות כולה עוברת כמשהו פנימי, אימננטי למציאות, ולא איזה משהו חיצוני, שרירותי, שאלוהים אומר לך לעשות כך או לעשות אחרת, אלא זה בעצם הסבר, כל אמונה באלוהים זה בעצם הסבר של תהליך רחב, שהאנושות כולה עוברת והמציאות כולה עוברת, וגם את ההופעה של עם ישראל, הרב קוק מסביר ב... כיוון הזה, אז הוא אומר שיש הכנה לרעיון האלוהי, באנושות יש נטייה עצומה של רוח האדם להתבסס על היסוד של הרעיון האלוהי, ולמצוא שם את מחסר ולבסיס עמדתו. שוב, אנחנו מבינים שהאידאה האלוהית, הרעיון האלוהי, זה לא אלוהים חיצוני שמצווה עלינו לעשות כך או כך, אלא זה איזושהי אידאה, זה תהליך עולמי, כלל אנושי, כלל מציאותי, שהמציאות כולה מתוכה, מתוך עצמה, הולכת וגואשת ונוטה אל הכיוון של השלמות האינסופית המוחלטת שהיא רוצה להגיע אליה. והדבר הזה הוא בסיס להרבה מאוד תהליכים כלל אנושיים שאנחנו רואים במציאות. והכל בנוי על הנטייה הזאת של רוח אדם, שרוח אדם מחוברת לנשמת המציאות, לרוח המציאות, ולתהליך הזה שהמציאות כולה עוברת. המשכה פנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברעיון האלוהי. אז יש פה שאיפה אל הרעיון האלוהי, שהוא יכול להתבטא בדתות ויכול להתבטא בתהליכים נוספים. סובב הולך הוא רוח אדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, חזנות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של רפילי צל מוות נמצא נוגה, שפה הוא בעצם מבטא את העניין של בעיקר של האלילות שהיה באנושות, באומות העולם, שבה בעצם יש חיבור לנטייה האלוהית של רוח האדם, אבל בצורה של דרכים שונות, חזיונות מתנגדים זה על זה, ערבוביה, רפילי צל מוות נמצא נוגה, שזה נוגה, זה ביטוי תמיד בקבלה לדברים שהם מעורבבים מטוב ורע, עד שבא הביטוי החי של הידע האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. זאת אומרת, הביטוי החי, הביטוי המלא של הידע האלוהית, הוא בא, הוא צריך סגנון לאומי, הוא צריך הידע לאומית שתלביש אותו, שתבטא אותו, הוא צריך גוף לאומי עם נטיות מתוקנות, עם מוסר מתוקן, עם אישיות מתוקנת, וככה הוא יוכל להביא לידי ביטוי את האידאה האלוהית בצורה המלאה שלה, וזה מה שמופיע בישראל. אני ממשיך את הפסקה, אני מצטט. בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של אליליות בתומעת פירוטה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז הוא מתאר פה בעצם את השלב של האבות, את השלב הראשוני, בראשית מטאו, השלב הראשוני של עם ישראל, שהוא קורא שבאותו זמן יש שלטון כביר של אליליות, שזה מה שהוא תיאר מקודם, שזה בעצם ניסיונות להגיע לאידאה האלוהית בצורה מעוותת, ובתוך זה אז בא אברהם אבינו וקורא ברעיון אלוהי הברור, ונתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שזה מה שאומרים לאברהם אבינו, שבגללו אלוהים אומר לו שזה הייעוד שלו, והציבור הזה הוא צריך להביא את האידאה האלוהית לידי ביטוי. אני ממשיך. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את הנשיות מתחת צבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאן אל חיי חופש ומלאי הוד ועדן באור האידאה האלוהית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. זאת אומרת, אנחנו רואים אצל האבות, גם לעומת נגיד משה רבנו, אז האבות הם מבטאים בעיקר את העניין הזה המוסרי, את המוסריות, את הטבעיות המוסרית הפשוטה, שזה הביטוי המרכזי של האבות. לעומת לדוגמה משה רבנו והתורה, ששם פחות רואים את העניין המוסרי, שהוא יותר גנוז, כי הוא גם יותר עליון במידה מסוימת. זאת אומרת, הוא נוגע לתהליכים מוסריים יותר עליונים שאנחנו לא רואים אותם כל כך במציאות האנושית שלנו, ולכן זה דברים שהם נראו לנו כביכול בלי טעם, אבל אצל האבות רואים את הצד הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. אז פה הוא מסביר שהכניסה של אברהם אבינו לאמונה באל אחד, זה לא בא ממקום שהוא ראה באותות ומופתים שאלוהים דיבר אליו ופתאום התגלה אליו, או שפתאום יש פה איזשהו מופת או איזושהי מחשבה דתית, נקרא לזה ככה, אלא זה נובע ממהלך הרבה יותר רחב, הרבה יותר כולל, של הכרה ברורה, של תביעה מוסרית מאוד מאוד גדולה, של תחושה מוסרית, של רצון להביא את המציאות לשלמות שלה, להביא אותה לגודל שלה, של הדחיפה הזאת, שאברהם אבינו מתחבר לדחיפה של המציאות, והוא מבין שהדרך להביא את המציאות לשלב האלוהי שלה, למקום האלוהי שלה, זה על ידי זה של התהליך הזה של אמונה באל אחד, וגיבוש של עם שלם שיוביל את זה במציאות. אני ממשיך בציטוט. למלואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. אז שוב, אז פה הרב קוק מדגיש שזה אחד ההבדלים בין שאר הדתות לבין היהדות, ובין סתם פילוסופיה של אריסטו או כל פילוסוף אחר לבין היהדות, שאנחנו רוצים לגבש את התהליכים האלו של המוסר ושל הצדק והיושר והמונה והאחדות בתוך עם שלם, שהוא יוביל את הדבר הזה במציאות בצורה פוליטית וסוציאלית, חברתית וממלכה לאומית, עם ברום התרבות האנושית. ואז האידאה האלוהית בעצם זה לייסד אידאה לאומית, שהיא בתוכה תוכל לפעול האידאה האלוהית מוחלטת שולטת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. אני ממשיך בציטוט. למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים, אנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות, מרום האינטליגנציה האמונתית הפורשית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות והפוליטיות והאקונומיות, ועד הפולטריון לכל פולגותיו, אפילו יותר נמוך ומגושם. זאת אומרת שמה שמיוחד עם ישראל, שזה להביא את הערכים המוסריים העליונים של האחדות וההרמוניה בצורה לאומית ולא בצורה פרטית, ולא רק על ידי נזירים מתבודדים בערים שהוגים במושכלות, אלא על ידי באמת הורדה של הרעיונות האלה הגדולים, האידיאלים הגדולים, להוריד את זה למציאות, להוריד את זה לפועל, בתוך אומה, בתוך חברה, עם כל הקשיים של החברה, עם כל הבעיות של להסתדר בתוך חברה, שיש בתוכה אנשים טובים ואנשים רעים ואנשים, וצריך מערכת משפט וצריך לבסס את זה במציאות, וזה לא מספיק רק להגות בזה בצורה תיאורטית, אלא באמת לממש את זה במציאות. וכאשר עם ישראל יוכל לממש את זה בצורה לאומית בקיום הלאומי שלו, אז זה משהו שהוא כבר מבוסס ויכול לבוא לידי ביטוי בכל האנושות ובכל המציאות, כיוון שזה איזושהי שלמות מוסרית, ערכית, אידיאלית, שיכולה להתממש בשטח ולבוא לידי ביטוי בשטח. אבל זה דורש תהליך חינוכי מאוד מאוד גדול ותהליך לאומי וחברתי ותהליכים גדולים שהם אורחים אלפי שנים, וזה בעצם המטרה של התורה והמצוות והמטרה של כל הגלגולים של עם ישראל וכל המסורות של עם ישראל, שהם נועדו כדי לחנך את עם ישראל לאט לאט ולהטמיע ממש בתוך הטבע של הנפש, בתוך התת מודע הפנימי הישראלי, להטבע את הערכים האלה ושלא יישאר רק איזשהו אידאה חיצונית. אני ממשיך לצטט. אור האידאה האלוהית העולה ומזדקק בקרב עם כזה ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועלו אחר כך בעולם כולו, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. פועלה זאת עובד לידי הכרה בטוחה שהחיים מדיני ואפילו הסוציאליים במובן היותר רחב יקבלו רכזת התעיינותם בתרקם אמיתי, דווקא ביותם יונקים מטל החיים העליון של הידע האלוהית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה במובנה הרחב המתנשא, גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתם הולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים. אז זו פסקה מאוד חשובה, שהוא באמת מסביר פה כאשר הידע האלוהית היא נמצאת בצורה חבויה ונסתרת ותת מודעת, אז יש בעולם ערכים ואידיאלים, אבל הם באים בצורה מאוד מאוד נקודתית, בצורה מאוד מאוד ספורדית. אבל פה מה שקורה, שאור הידע האלוהית, שהוא מופיע בעם שלם, בכל המערכות הסוציאליות החברתיות שלו, מערכת המשפט, התרבות, החברתית הכללית, אז בצירוף כל ה... כן, אז הוא פועל אחר כך בעולם כולו, בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שיהיו נמצאים תמיד מוארים באורה הזו וחיים בה, זאת אומרת, אז זה משפיע, זה מקרין על כל שאר האומות. אנחנו לא בשוביניזם שדואגים רק לעצמנו, אנחנו דואגים לתהליך כלל אנושי שישפיע על כל האומות ועל כל האנושות. ופעולה הזאת תביא לידי הכרה בטוחה שהחיים המדיניים ואפילו הסוציאליים במובן היותר רחב יקבלו רכזת התעיינותם ואת דרכם האמיתי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להקים גוף לאומי, אתה רוצה אידאה לאומית, אז אתה רוצה לייסד אותה על איזשהו יסוד מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד מוצק, זה כמו בית שאתה בונה אותה, אז אתה חופר עד הסלע המאוד מאוד חזק בעומק של האדמה, ומשם אתה מתחיל לבנות את התשתיות. אז התשתית של אידאה לאומית היא חייבת לבוא מהאידאה האלוהית, זאת אומרת חייב להיות איזשהו ערכים ואיזושהי מגמה ערכית של חיבור למגמה האלוהית של המציאות, למגמה של האינסוף, למגמה הפנימית ששואפת לטוב אינסופי ולהרמוניה ולאחדות מלאים, ומתוך זה אתה בונה מבנים מדיניים וחברתיים מאוד מאוד גדולים ויציבים, וזה מה שעם ישראל רוצה לייסד ולהקרין על המציאות. ואז הוא אומר, דווקא היותם יונקים מטל החיים העליון של הידע האלוהית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה, מובנה הרוחה והמתנשא, גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה. זאת אומרת, הרעיון של הידע האלוהית זה לא להישאר באיזשהו מוסר אנושי, טבעי, חילוני נקרא לזה, של רק איזשהו סוציאליזם כזה שדואגים לעניים ודואגים לתת צדקה, אלא לבוא מתוך חזון מאוד מאוד גדול. החזון של הידע האלוהית זה להפוך את המציאות למציאות אלוהית, למציאות אינסופית, וזה חזון שהוא אינסופי כמובן, והמטרה היא לקדם את החברה האנושית, ואחרי זה מתוך זה לקדם את בעלי החיים, מתוך זה לקדם את הצומח, לקדם את הדומם, להביא לעולם כל מיני כוחות של רצון, של עשייה, של השראה, של רוחניות, של הרמוניה, של אחדות, שמאוד מאוד גדולים, שמשפיעים לאט לאט מתקנים גם את החברה האנושית, וגם אחרי זה גם את התת מודע האנושי, וגם את החברה של בעלי החיים, וגם את התת מודע העולמי, ובכל הרמות הכי הכי גדולות, והשאיפות האלה הן שאיפות מאוד מאוד חזקות ועוצמתיות, שכמובן קשה לנו לדמיין אותם, אבל הן מגיעות ממקום שהוא מאוד מאוד גדול ועוצמתי, ומתוך זה הן הולכות ובנות עכשיו מערכות שלאט לאט, אנחנו לא עכשיו ביום אחד ולא בדור אחד נתקן את הדברים האלה, זה משהו שלוקח דורות, שלוקח אלפי שנים, אבל היסוד שלו הוא יסוד מאוד מאוד עוצמתי וגדול, שהוא נובע ממקומות מאוד מאוד עמוקים והשראתיים מאוד מאוד רחבים. אני ממשיך בפסקה. הכשיר על זה הידע האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי במצב גיאוגרפי, שכולם מסיימים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגה בימים מקדם, בימי פריחתה ותחלה גדולה, בימי חסדי נעורה ואהבת כלולותיה, הגיעה בנשמתה המזירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. אז זאת אומרת, האידאה האלוהית היא פועלת במציאות. אמרנו, אידאה זה משהו שהוא פועל, שהוא חי. זה לא איזה רעיון שמסתובב בין האנשים והוגים בו בשעות הפנאי, אלא זה משהו שהוא פועל במציאות. התפיסה של הרב קוקי, התפיסה שלנו זה שיש המציאות מובלת על ידי כוחות של יושר, של הרמוניה, של חסד, של טוב, שפועלים במציאות, שמוטבעים במציאות, שככה המציאות מראש נבראה. אפשר לראות את זה בבעלי החיים ששתפים אולי ביניהם, אפשר לראות את זה בתוך תנועות עולמיות אנושיות שקמות ונופלות, וכל הזמן יש מגמה של שיפור ושל שכלול, והדברים האלה הם מהלך פנימי מציאותי שפועל כל הזמן, והדבר הזה בסופו של דבר, בצורה סוג של אבולוציונית, נוצר עם ישראל, כמו שמתוך המבות בשלולית, בראשיתית נוצרו חיים, ואז נוצרו לטאות, ואז קופים, ואז בסוף בני אדם. אז גם מתוך האנושות לאט לאט מתפתחת אומה שהיא יותר נוטה יותר אל הטוב, נוטה יותר אל ההרמוניה, אל החסד, אל המוסר, והיא מובילה את המהלך הזה, את המהלך הזה של הידע האלוהית, בשביל כל המציאות, כמובן לא רק בשביל עצמה. והעם ישראל יש לו תכונה פסיכית, זאת אומרת יש לו נשמה ואישיות מתאימה לזה, ויש לו יחס גזעי, יש לו מידות שמתאימות לזה, ואישיות בתת מודע שלו הוא יותר, יש שם משהו יותר הרמוני, יותר מאוזן, שקל לו לקבל את הצדדים האלו. ומצב גיאוגרפי שזה ארץ ישראל, שיש בה כנראה איזשהם משהו בגיאוגרפיה, באקלים, במיקום של ארץ ישראל, שהוא יוצר איזשהו איזון מסוים, איזשהו הרמוניה מסוימת, שמחזקת את התהליכים האלה, והכל הכל מתחבר ביחד למשהו מאוד מאוד עוצמתי וגדול שפועל במציאות. אז במובן הזה אנחנו ניגשים לעם ישראל וליהדות בתור איזשהו מהלך היסטוריוסופי עמוק מאוד, רחב מאוד, שפועל במציאות. אז אם כולם מסיימים ומכשירים את כוחותיו העצמיים, את המעמידים הסובבים אותו מבחוץ, זאת אומרת גם את כוחותיו העצמיים, גם את הנשמה שלו והאישיות שלו, וגם את הדברים מבחוץ, ארץ ישראל וכל הנסיבות של עם ישראל שהובילו אותו לכיוון הזה, וכנסת ישראל, מעמדה הנישא והנשגב, בפריחתה, כן, הגיעה בנשמתה המזהירה, בתעופתה הגדולה, למקור ההוראה העליונה. אז בשיא של הקיום הישראלי, אז מגיעים לנבואה, שנבואה זה לא איזו החלטה שעכשיו אלוהים החליט בחוץ שהוא ידבר עם פלוני, אלא נבואה זה תהליך רחב מאוד, עוצמתי מאוד, של עם שלם שמגיע למעלות של הרמוניה, של אחדות, של ארגון, של התעלות מוסרית מאוד מאוד גבוהה, עד שהחלקים מסוימים בתוך העם הזה מגיעים להשראה יותר הולכת וגדלה, ובסופו של דבר בפיק של הדבר הזה, בשיא, גם מופיעה הנבואה, ויש איזשהו חיבור לבאמת השראה רוחנית, איזשהו שיא של השראה רוחנית שאנחנו קוראים לו נבואה. אני ממשיך בפסקה. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי הידיעה האלוהית, הצלולה בכל אהבת אש עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רם גבורתה, ועם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומייתה. באוצר הידיעה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה הידיעה האלוהית בתכלית הכישרון אל השכלול העליון הגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. אז בעצם את האידאה הלאומית היא השרישה במעמקי האידאה האלוהית. אז זאת אומרת, האידאה האלוהית זה המצע, נקרא לזה, זה הבסיס לכל התנועות במציאות. והאידאה הלאומית היא הולכת ועולה מתוך האידאה האלוהית, וזה המנוע הפנימי שלה, זה הנשמה שלה, זה הדרייב הפנימי של האידאה האלוהית. לפעמים זה במודע, לפעמים זה בתת מודע, אבל זה המגמה הזאתי. וזה מופיע, יש פה הרבה ביטויים של עוז ושל גבורה, זאת אומרת זה מופיע בצורה מאוד מאוד עצמתית, זה לא סתם איזה השראה כזאת רוחנית נחמדה, אלא זה מופיע בצורה מאוד מאוד חזקה. אש עוז אהבתה בכל תפארת הוד גרם גבורתה עם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומייתה, וזה חותם, זאת אומרת זה בטבע הלאומי של עם ישראל הוא מתכתב כל הזמן עם הדבר הזה, ואנחנו נראה בהמשך שלפעמים הוא מאבד את זה, זאת אומרת, לפעמים הוא מאבד את היכולת הלאומית, ואז נשאר לו רק יכולת אלוהית, אבל היא מחזיקה את הצד הלאומי. לפעמים הפוך, הוא מאבד את הצדדים האלוהיים, אבל הצד הלאומי שומר על הגחלת האלוהית, וזה משהו שהוא נצרב אחד בשני. ובאוצר האידאה הלאומית שלה, נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית, בתכלית הכישרון אל השכלול העליון הגמור והמאיר את העולם כולו בכבודו. אז בתוך האידאה הלאומית נגנזה המגמה של הידע האלוהית, שהיא מטרתה שכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו, במובן הזה שהיא מחוברת לאותה מגמה של המציאות כולה, והיא מבטאת אותה בצורה העליונה ביותר, המדויקת ביותר והעוצמתית ביותר. אני ממשיך. אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, ונתגלמה בהוויה מוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדים שונים ומפוזרים. אז פה הוא רומז למה שראינו בפרק הקודם, שכאשר האידאה הלאומית, הגוף הלאומי, התרבות, החברה, הכלכלה, הנטיות הלאומיות, הן מתייסדות והן מתחזקות, אז הן כבר מקבלות מעמד בשל עצמם, ופה יכולים להופיע סיבוכים שיתחילו להופיע התנגשויות בין שני האידאות, ולפעמים תחושה שהאידאה אחת היא עומדת גם בלי האידאה השנייה, שזה אשליה כמובן, אבל זה משהו שהוא באופן טבעי נוצר, ופה צריך להתמודד עם המתחים האלה. אני ממשיך. ומידי השתפלה בחוויון עוז האלוהי להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלו המסתעפים מהסיבות הסבוכות אשר לחיי החול, הכוללים את כל הטביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד, אבל גם בכל ירידתה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה, לעולם קיימת היא נקטה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. אז זאת אומרת, אז כמו שאמרנו, כאשר היא משתפלת, זאת אומרת כאשר היא יורדת מהעוז האלוהי והיא הולכת בתחתיות הארץ, אז יש פה סיבות סבוכות אשר לחיי החול. זאת אומרת, העולם החול, העולם החיצוני, העולם הטבעי שאנחנו רואים בעיניים, הוא עולם עם הרבה פירוד ועם הרבה רוע ועם הרבה מריבות ועם הרבה אינטריגות ועם הרבה מאבקים כוחניים, ובשביל להתנהל בתוך המציאות הזאת, תוך כדי שאתה שומר על אידיאלים מאוד מאוד עליונים, על ערכים מאוד עליונים, על רצון ושאיפת שלמות והרמוניה ואחדות מאוד עליונה, זה מאוד מאוד קשה, כיוון שזה מתנגש עם המציאות העולמית, ולכן האידאה הלאומית שהיא אמורה להוביל את הערכים של האידאה הלאומית במציאות, היא עלולה בקלות להיסחף אחרי המאבקים האלה ואחרי הכוחות הפירודיים האלה, ולהיסחף אחריהם ולהתחיל לפעול על פיהם ולא על פי האידאה והערכים האלוהיים שבתוכה. אבל הרוק אומר שבכל ירידותיה לא נמחק כמה תכונה לא מתחות המקורה, זאת אומרת הדברים האלה הם צרובים והם מוטבעים כל כך בחברה הישראלית שאי אפשר באמת להתכחש אליהם, וזה משהו שהוא מוטבע באופי הישראלי מאוד מאוד חזק, ולכן קיימת יניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של הידע האלוהית. אז יש פה איזשהו צינור עליון שהוא איזשהו תת מודע קולקטיבי שעם ישראל שומר בתוכו, והוא ממשיך להתקיים אף על פי שכלפי חוץ לפעמים באים כל מיני סיבוכים, ובאמת בפרק הבא אנחנו נראה את הסיבוכים שמגיעים ונראה איך איזה דברים ואיזה תהליכים ואיזה גם אידיאולוגיות שהן נמוכות יותר מופיעות בעם ישראל, שאנחנו בעצם עכשיו בגאולה אנחנו נצטרך להשתחרר מכל מיני אידיאולוגיות ומהלכים, נקרא לזה בדיעבד, מהלכים נמוכים שנוצרו בעם ישראל בעקבות העזיבה של הפירוד של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, ואנחנו צריכים להתרגל בחזרה, וזה בעצם המטרה של המאמר הזה, שעכשיו בחזרה של עם ישראל לארצו ובחזרה של עם ישראל לטבעיות שלו ולמקום האמיתי שלו, הוא צריך לצאת מההרגל הזה של כל מיני הרגלים דתיים נמוכים וקטנים ומצומצמים והרגלים לאומיים ריקים וחסרי משמעות, ולבוא ולגבש מחדש לאומיות עמוקה יותר שמחוברת לאידאה האלוהית, וגם דתיות עמוקה יותר שמחוברת לאידאה הלאומית, ומשהו מגובש, חזק, גדול, ערכי, עוצמתי, שהוא מביט על הדברים בצורה הרבה יותר חבה, הרבה יותר מקיפה, במבט הזה של רב קוק, של המגמה העולמית כולה, המגמה של כלל האנושות, ואיך עם ישראל מתחבר למגמה הזאת, ואיזה תהליכים עם ישראל מנסה לייצר ולחזק בתוך האנושות כולה, ומתוך זה לגשת לדת, וגם לגשת לציונות או ללאומיות, וזה אמור לייסד דת אחרת וציונות אחרת, זאת אומרת, זה משהו אחר, זה לא, הציונות דתית זה לא איזשהו אדם שהוא הולך לצבא ומקים יישובים, והוא גם מניח תפילין ושומר שבת. כאילו שתי עולמות שאנחנו משלבים ביניהם. זה נחמד, זה יפה. אבל זה המקף. אבל המטרה היא אחרת לגמרי. המטרה היא להיות ציוני אחר, ציוני שהוא פועל מתוך אידאה אלוהית, מתוך שאיפות אלוהיות מאוד מאוד גדולות ונישאות, וגם דתי אחר. דתי שהוא, העולם הדתי שלו, הוא בא ממקום של תיקון עולם ושל שינוי המציאות ושל חיבור למהלך כלל עולמי, כלל אנושי מאוד מאוד גדול ועוצמתי שפועל במציאות, ומתוך ההשראה הזאת אנחנו, הרב קוק מצפה להקים איזושהי יהדות חדשה, איזשהו חדשה ישנה, לחזור למקור בעצם של של הרוח היהודית הישראלית המקורית שקצת התהוותה לאורך הגלות ואנחנו מנסים להחזיר אותה. אז נמשיך, נתקדם לדברים האלה בפרק הבא.